ואנחנו בהלכות דעות, בפרק זין. נכון? אני חושב, פרק זין. של הלכות דעות. כדי לדעת באיזה הלכות אנחנו נמצאים, צריך לראות בראש העמוד. למעלה מן העמוד כתוב באיזה הלכות אנחנו נמצאים. נכון? ואנחנו בהלכות דעות. פרק זין. בהלכה ג' כמובן. כן. אמרו חכמים, אנחנו מדברים כן על ענייני לשון הרע. יש ספר שלם שנקרא חפץ חיים. כל כולו על הלכות לשון הרע. הרמב״ם, 3-4 הלכות. 6 הלכות. 6 הלכות גומר את כל הנושא. טוב, זה הגאונות של הרמב״ם. לפעמים כדי להבין בדיוק על מה הוא מדבר, אנחנו צריכים פירוט. הספר חפץ חיים נכתב בשביל לתת לנו את הפירוט. עכשיו, מי כתב אותו? את ספר חפץ חיים. החפץ חיים, החפץ חיים כמובן. רבי ישראל מאיר הכהן. זה הספר הראשון שבו הוא התפרסם. אחר כך הוא כתב ספר משנה ברורה ועוד הרבה ספרים. אבל בהתחלה הוא פרסם את הספר חפץ חיים בעילום שם. עשה רעש גדול בעולם הלומדים, ואחר כך הוא כתב ספרים נוספים, אבל עדיין השם העיקרי שלו, למרות שהוא כתב עוד ספרים רבים, ואולי יותר ארוכים, זה ספר חפץ חיים, כי ראו בו חידוש מרענן בעולם ההלכה. מה כל כך חדש ומרענן בעולם ההלכה? הרי הלכות לשון הרע תמיד היו קיימות. ומה השתנה? מה הייתי אומר, למשל, הלכות קורבנות? אין קורבנות בזמן הזה. מישהו כותב על קורבנות, זה חידוש. אבל אתה כותב הלכות לשון הרע, מה חידשת? התשובה היא שמשום מה, וזה דבר תמוע מאוד, אין בשולחן ערוך הלכות לשון הרע. תמוע? מה? אין, אין. אתה לא תמצא סימן בשולחן ערוך הלכות לשון הרע. עד כדי כך שאחד ממפרשי השולחן ערוך, המגן אברהם, ראה צורך להשלים את זה. באחד מהסימנים הראשונים של אורח חיים, אז הוא כותב באריכות הלכות לשון הרע. כלומר, זה נשמע כאילו שיש פה שכחה, כאילו שהשולחן ערוך והטור שכחו לכתוב. ברור שהם ידעו שיש הלכות לשון הרע. אז למה הם לא כתבו? השולחן ערוך עוסק בהלכות הנוהגות, מתי? בזמן הזה, ככה ביטו, נכון? ההלכות הנוהגות בזמן הזה. לכן, הלכות שלא נוהגות בזמן הזה, לא הובאו בשולחן ערוך. זה כביכול איזה מין קריצת עין של ההשגחה העליונה, אין איסור לשון הרע, או אין הלכות לשון הרע בזמן הגלות. וזאת למה? או בגלל שאי אפשר להימלט מזה. כלומר, בזמן הגלות, הדיבור מקולקל. ואז לכן, אם אתה תכתוב הלכות לשון הרע, אתה תאשים את כל עם ישראל. לא כדאי. אולי עוד משהו אחר. לשון הרע זה חמור כי זה חטא של הדיבור. השאלה היא מתי הדיבור הוא משמעותי. אולי בגלות הדיבור לא משמעותי. הרי החג שבו אנחנו מציינים את העובדה שיצאנו מן הגלות נקרא פסח. כלומר, הפה נפתח, הפה מדבר. כל זמן שאתה בגלות, מה שאתה אומר לא חשוב. יש לנו כלל, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אז לכן בזמן הגלות, עם ישראל, למרות שהיה לו מה לומר, וגם לפעמים אמר, אף אחד לא הקשיב. ולכן אפשר להבין שבעצם הדבר המרכזי, שהוא קדושת הפה וקדושת הדיבור, לא הובא בהלכה. לא שזה מותר, חס וחלילה, אלא שזה כמין שכחה מכוונת, אפשר לומר, לכתוב את זה. החפץ חיים, לקראת סוף הגלות, כשהחלה ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, על ידי חובבי ציון, מה שאחר כך הפך להיות הציונות, ואחר כך הביא להקמת המדינה. בתקופה הזאת, פתאום החפץ חיים אומר, צריך להשלים את השולחן ערוך. לכתוב הלכות לשון הרע. הרב צבי יהודה קוק רואה בזה השגחה עליונה, שהקדוש ברוך הוא שלח את החפץ חיים לנקות את הפה הישראלי לפני היציאה מן הגלות. מצאנו דבר דומה, אגב, בסוף ספר במדבר. מה הפרשה האחרונה של ספר במדבר? מה? וזאת הברכה, אתה אומר, זה הפרשה האחרונה של במדבר. יפה, יפה. מה אתה אומר? אמרו מסעי, אתה מסכים איתם? אתה לא יודע. אז בואו נבדוק את זה בחומש, אתה רוצה שנבדוק? אני חושב שלא צריך. אנחנו נסמוך פה על הרוב, ואנחנו נאמר שזה פרשת מסעי. יפה. פרשת מסעי היא הפרשה האחרונה של היציאה מן המדבר. כלומר, ההכנות ליציאה מן המדבר, הגמילה מן המדבר. ובמה מסיימת פרשת מסעי? היא מסיימת בעניינים של נחלות. נחלות, נכון? נחלות של בנות צלופחד. ושם נאמר, כן בנות צלופחד דוברות. זה כתוב פרשת פנחס. אבל הכל מתחיל מן הדיבור. זאת אומרת, בנות צלופחד הם הפתיחת הפה של עם ישראל. הרי נאמרו הלכות של נחלות, ואף אחד לא מדבר, רק משה מוסר. פתאום יש חמש בנות צלופחד, אומרות, רגע, גם לנו יש מה לומר. כלומר, הן פותחות את פיהן, ואז ההלכות הנוגעות לבנות צלופחד מחולקות בין פרשת פנחס לפרשת מסעי. עוד משהו, מהי הפרשה לפני מתות? לפני מסעי, הסגרתי את עצמי. החליק לי, פרשת מתות. איך זה מתחיל פרשת מתות? הלכות נדרים. כלומר, הלכות נדרים זה תיקון הדיבור. מגיעים לארץ ישראל, צריך לדעת איך מדברים, איך נודרים, איך מבטלים נדרים, איך מפירים נדרים. אז זה שכל העניין של ההלכות של הדיבור קשורות, בסופו של דבר, ליציאה מן הגלות הכניסה לארץ ישראל. השינוי, המעבר בלשון. גם מצאנו דבר כזה על הגבול של ארץ ישראל, כשיעקב יוצא מן הגלות, ואז הוא מגיע למקום שבו שלבן מכנה אותו בשם יגר סהדותה, ויעקב קורא לו גלעד. מה זה יגר סהדותה? לא יודעים מה זה? גל עד. זה בארמית. איך אומרים גל עד בעברית? גל עד. כלומר, המעבר משפה לשפה, זה המאפיין את היציאה מן הגלות, מן הארמית אל העברית. גם בהגדה של פסח יש משהו כזה. איך זה מתחיל? הלחמה עניה דאכלו אבתנה, בארעד המצרים, כל דכפין יתה ויחול, כל יצריך יתה ויפסח. השתה אחה. כל זה באיזה שפה זה? ארמית. לשנה הבאה? פתאום בעברית. כלומר, היציאה מן הגלות, זה היציאה מן הארמית אל העברית, החזרה אל הזהות המקורית שלנו. ואז כל ההגדה היא בעברית, עד אחד מי יודע. מה יש באחד מי יודע פתאום? אחד מי יודע, אני יודע, זה, תשעה מי יודע, עשרה, אני יודע, עשרה, דיבריה, חזרנו לערבית. 11, כוכביה. 13, שבטיה. 13, מידיה. כלומר, פתאום, הערמית מתחילה לחדור, ואז חד גדיה כולו בערמית. כלומר, גומרים עם הסדר, חוזרים לגלות. אז כל זה רציתי לומר, כדי להבין את המשמעות העצומה שיש לדיבור בארץ ישראל. עכשיו, מה כל כך מיוחד בדיבור ששייך לארץ ישראל? רגע. מה כל כך חשוב בדיבור בארץ ישראל? ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. יפה. הנבואה זה קדושת הפה. יוצא שהדיבור של לשון הרע זה לא רק קלקול חברתי. כן, שאם אנשים מתחילים לדבר דברים רעים אחד על השני, הם גורמים נזקים, ואז זה חלק מעניין של בן אדם לחברו. זה משהו הרבה יותר עמוק. זה בעצם ביטול הצורה המיוחדת לישראל. הצורה המיוחדת לישראל היא הנבואה. אם יש קלקול בדיבור, אין נבואה. אין נבואה, אין משמעות בעצם לעולם. כי עולם שבו אלוהים לא מדבר, הוא עולם אבסורדי, חסר משמעות. מה אתה שואל? למה חזרו לדבר ארמית? כי זה חזרו לגלות. כשעושים את ליל הסדר בגלות. כן, אז מה? לרגע אחד מתרוממים מעל הארמית. נגמר הסדר, חוזרים לארמית. היום? מה? בסדר, אנחנו אוהבים דברים מיושנים. כן, שמרנים אנחנו, כן. בשולחן ערוך? תמצא לי את הסימן בשולחן ערוך. סימן למד? איסור רכילות? בוא נבדוק. כן? בוא נבדוק. שולחן ערוך, תביא לי כרך א' של משנה ברורה. אני רואה שאתה לא מוצא. אם הוא לא מוצא, זה סימן שאין. לא זה. טוב, בקיצור, ואתה מכוון בקיצור שולחן ערוך. זה משהו אחר. קיצור שולחן ערוך של רבי שלמה גנצפריד. זה לא השולחן ערוך, משהו אחר. לא, זה לא אותם סימנים בכלל. ודאי שלא. אוף. לרגע אחד חששתי ש... תביא. אמרתי לך תביא, לא אמרתי לך לדפדף. תודה. כן. סימן למד זה הלכות תפילין זמן הנחתם. ובו חמישה סעיפים. בסדר? טוב. אוקיי. כן. זה לא לשון הרע מה שאתה אומר עכשיו על עצמך?
האדם הסטנדרטי שנתקל דברים האלה, הרי הוא לא נביא, לא מתכנן להיות נביא. איך אני יכול לחכות להניח? אז מה זה רלוונטי? כל ההסבר שקשור לנבואה, מדברים לאדם, מדברים לכולם, שהם הניסורים שלו, לא מדברים לאדם שרוצה להיות נביא.
עם ישראל הוא עם של נביאים. בין בגלוי, בין בנסתר. ואם ישראל הם לא נביאים, הם בני נביאים, והכישרון הלאומי שלנו הוא כישרון הנבואה. אז כל החברה הישראלית מכוונת לדבר אחד, לייצר נביא אחד. ולכן הכישרונות הראויים לנביאים צריכים להיות מצויים בדרגה משתנה של נוכחות בתוך עם ישראל. בסדר? לכן, אף על פי שאתה לא נביא ואולי לא מתכנן להיות נביא, אבל התנהגותך יוצרת את האווירה הנבואית. בסדר? טוב. בכלל, כשיש נבואה בעולם, מי זה שמתנבא? אפשר להגיד הנביא, אז זה לא נכון. מי שמתנבא זה נשמת ישראל, כלל ישראל. וזה נשמע אצל הנביא. מובן. טוב. אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אנחנו יכולים לקרוא על הלכה ג'. אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא, עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולן. האמת היא, זה קצת לא מדויק מה שכתוב כאן. כי על שלושת העבירות האלה, אז נפרעים מן האדם בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא. כן? כלומר, זה גמרא מפורשת, שאחרי המעשה של בת שבע, בסנהדרין שאלו את דוד, כדי לעצבן אותו, להקנית אותו, אמרו לו, דוד, הבא אל אשת איש, מה דינו? ואז דוד ענה, הבא אל אשת איש, מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אם כן, אנחנו רואים שהגמרא תופסת לכל אחת מה שכתוב כאן, נכון? אז למה ואין לו חלק לעולם הבא? הכוונה של הרמב״ם, מי שרגיל בזה. מי ששקוע בזה. אבל אדם שבא לשת איש, פעם אחת, הורגים אותו. נכון, אבל חלק לעולם הבא יש לו. אם זה אדם שדרך החיים שלו, זה של גילוי עריות או שפיכות דמים מעבודה זרה, אין לו חלק לעולם הבא. כמו שכתב בהלכות תשובה, שהרצחנים אין להם חלק לעולם הבא. רוצח יש לו, אבל רצחנים לא. אז ההבדל אם כן בין אדם ש... זה הרגלו בכך או אין הרגלו בכך? כן.
אם השולחן ערוך לא כתב לשון הרע, למה הרמב״ם כן כותב את זה?
אם השולחן ערוך לא כתב לשון הרע, מדוע הרמב״ם כן כתב את זה? אדרבה, כדי לאפשר לשולחן ערוך לא לכתוב. כי הרי השולחן ערוך אומר לעצמו, מי שרוצה לדעת הלכות לשון הרע, יסתכל ברמב״ם. טוב. מזכיר לך שהרמב״ם קדם לשולחן ערוך. טוב. ולשון הרע כנגד כולם. כן, כלומר, כי לשון הרע הוא מכוון כדי שלושת העבירות האלה ביחד. למה? כי עבודה זרה זה קלקול של היחס בין אדם למקום. גילוי עריות בין אדם לעצמו. שפיכות דמים בין אדם לחברו. ועצמיות האדם זה הדיבור. לכן אם יש קלקול בדיבור, זה מכוון כנגד שלושת העבירות כולן. כי בעצם יש ביטול האדם באשר הוא אדם. האדם נקרא המדבר. עד כאן ברור? טוב. מי שאיננו יודע לדבר אינו אדם. נכון. נכון, לפי זה כן. יש אפילו, יש שאלה, איך לכנות את האדם? הפילוסופים היוונים דיברו על ארבע מדרגות במציאות, דומם, צומח, חי ומשכיל. ואילו חכמי ישראל מעדיפים לומר דומם חי, דומם צומח חי ומדבר. אף על פי שמצאנו מגדולי ישראל שהשתמשו בביטוי משכיל, ומצאנו יוונים שאמרו מדבר. אבל האופציה המרכזית במינוח היווני זה משכיל, והאופציה המרכזית במינוח העברי מדבר. זאת למה? משום שעבור היוונים, ככל שדבר הוא יותר מופשט, הוא יותר נעלה. והדבר היותר מופשט שיש באדם זה השכל. ואילו הדיבור הוא קצת גשמי, אדם משתמש בפה והלחיים והלסת והשיניים כדי לדבר. אז אם כן, הדיבור יותר גשמי מאשר המחשבה. לכן היוונים אומרים, מה לי לדבר על הדיבור? נדבר על המשכיל. ואילו חכמי ישראל, מה שמעניין אותם זה לא אם זה מופשט או לא, אלא אם זה אחד או לא. והנקודה המאחדת את נפש האדם זה הדיבור, כי זה המפגש בין המופשט לבין הגשמי באדם. אז מקום המפגש הזה הוא האדם עצמו. מובן? לכן מי שלא מדבר, אינו אדם. כן. מה? כתב זה דיבור. ודאי, זה דיבור שקיבל צורה. כן. לא, 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 תקשיב. אם היית מקשיב היטב, מה שאני אומר לא היית שואל את זה. אמרתי שיש בן אדם לעצמו, ויש פגיעה בעצמיות. זה בכלל לא אותו הדבר. בסדר? אז זהו, זה היית צריך לשמור. אתה מכיר אותי כבר מספיק שנים. טוב, ובכן. ועוד אמרו חכמים. כל המספר בלשון הרע, כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אז אם כן, מי אדון לנו? זה כפירה בעיקר, וזה מי שמשתמש בלשון שלו, כאילו הוא האלוה. זה בעצם מה שזה אומר, כן? אם אני משתמש בדיבור שניתן בי ככל העולה על רוחי, סימן שאני לי מכיר סמכות אחרת מאשר הדיבור שלי. לא, כי כאשר אני משתמש בידיים או ברגליים שלי או בכל האיברים שלי, שלא לפי הטוב אלא לפי הרע, כל איבר איננו העצמיות שלי, אז זה לא כללות האישיות שלי. יש משהו שמקולקל בי, היד. אבל אם היד מקולקלת, זה לא אומר שהשאר מקולקל. מובן? הדיבור הוא נקודת האחדות של האדם כולו, כלומר זה נקודת השורש של כל האישיות כולה. לא, המוח לא, כי המוח הוא עוסק במופשט. הדיבור הוא נקודת המפגש בין המופשט לבין הגשמי. בדיוק. עכשיו, זה בדיוק העניין. הרי האדם יש לו ממדים שכליים, יש לו ממדים גשמיים. אז מה עושה את זה לאותו אדם? נקודת החיבור. בסדר? כן, מה? מה אתה רוצה? מה?
למה מי ששואל מי השם הוא כופר בעיקר?
מי אמר שיש פה מישהו שאומר מי השם?
מי האדון לנו.
אז מי האדון לנו, לא מי השם. מי אדון לנו, כלומר, אם אתה שואל מי אדון לנו, סימן שאני האדון. לא, מי השם זה משהו אחר לגמרי. מי השם, הרי יש המשך, מאיפה הפסוק הזה? מה אמר פרעה? מי השם אשר ישמע בקולו. כלומר, אתם מדברים אליי בשם השם, ומעולם לא שמעתי אותו. זה הכוונה. טוב. לא, זה בכלל לא שאלה, כי זאת אמירה, זו קביעה. מי אדון לנו איננו נאמר בלשון שאלה, אלא בלשון התקוממות. מי יאמר לי מה לעשות? כן, ברור.
אבל ביחס לאדם שהוא לא מדבר, מבחינת התיקון שלו?
לא הבנתי.
אדם שהוא לא מדבר, אז
נראה לנו
שהדיבור זה...
זה אדם, כן.
אז אם אדם לא מדבר, הוא לא אמר שהוא אדם.
נכון.
אדם שמתחיל, יש בו ברא אותו בלי...
האילם. מי אמר שאילם לא מדבר? האילם מדבר, ודאי שהוא מדבר. הוא לא משתמש בפה בשביל לדבר, אבל הוא מדבר. למשל, יכול לכתוב. וכדומה, כן. זה לא הדיבור האקוסטי, כן? הנשמע, אלא דיבור. הדיבור הוא מסירת חלקי נפש מהאחד לזולתו. בדיבור אני יכול לגלות לך מי אני. בסדר? זה הכוונה. אז יש לו פה, יש לו פה אחר, יש לו פה מאוד רחב, שבא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. אז בואו נמשיך פה מרמב"ם, ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת, האומרו והמקבלו, וזה שאומר עליו, והמקבלו יותר מן האומרו. כן, כלומר, יש פה שלושה אנשים שנהרגים. נהרגים, למה? לאו דווקא, אני לא אומר דווקא לשון רע שגורם שמישהו ימות. אבל כל דבר רע שאני אומר על אדם, קצת מחסיר מחייו. אז זה קצת, קצת הרגתי אותו. לא הבנתי מה שאתה אומר. פרש נא דבריך, בבקשה, אדוני. איך הוא גרם למה? גרם למה? אבל איפה זה, אבל איפה זה כתוב הורג? השאלה שלי על המילה הורג. כן. איך בזה שאני דיברתי לשון הרע על מישהו, הרגתי אותו. איך הרגתי אותו? קראנה, בבקשה, את דברי הרמב״ם. ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת. למה להחתיא זה להרוג? איך אני הורג אותו? לא הבנתי. איך החטאה זה להרוג? אני רוצה שאתה תסביר לי לפי התפיסה שלך ולא בגלל שזה כתוב. אתה אומר שלהחטיא מישהו זה להרוג. תסביר לי למה.
להרוג הכוונה לא דווקא בדם, הכוונה שמוציא אותו מן העולם.
מוציא אותו מן העולם? אני רק גרמתי לו לחשוב רע על מישהו אחר. אז מה? אני מרגיל אותו, ואז מה? זה נקרא להרוג? לא, אני רוצה שהבחור הזה ששואל שאלה וטוען טענה, שיצדיק את טענתו. תסביר לי, בבקשה, למה כשאתה פוגע במישהו זה נקרא שאתה הורג אותו.
כי אתה מתחייב.
מתחייב בהריגה? לא הרגתי אותו, רק אני אמרתי שהוא גנב, ואז אנשים כבר לא משקיעים אצלו, זה הכל.
אז זה קדוש ברוך הוא מסתכל עליך מלמעלה,
מבחינתי
אתה חייב,
מצד שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו? וזה הכוונה? אז אם ככה, היה צריך להיות כתוב, שלושה, אז למה זה שאומרים עליו הוא גם כן, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו? מי שמספרים עליו לשון הרע, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו? אז ראה, אז הוא חייב מיטה על זה? כלומר, אם מספרים עליי לשון הרע, אז אני חייב מיטה? בגוזמה. אני טוען שזה לא בגוזמה. בסדר, אז מה, אז אני התחלתי להסביר, אבל היית צריך להקשיב. אני אמרתי דבר פשוט, החסרת חיות זה הריגה. כי הרי כשאתה הורג אדם, אתה מסיר ממנו את כל החיות שלו. ואם לקחת רק חלק מן החיות שלו, קצת הרגת אותו. זה הכוונה. כמו שאמרו חכמים, כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו. נכון? יש ביטוי כזה בחז"ל. אני גזלתי ממישהו פרוטה, כאילו הרגתי אותו. איך קרה? כן, הוא עכשיו פחות, יש לו פחות אמצעים. אז הוא פחות חי. כן.
מה?
האומרו ברור שהוא מחסיר מעצמו חיות. כן, ברור, אבל זה חטא בעצמיות של האדם. בסדר? בנקודה העצמית של האדם, משום שהדיבור הוא עצמיות האדם לפי היהדות, כי זה המפגש בין המופשט לבין הגשמים, אתה זוכר את זה. כן. הוא לא השם, מסכן. זה ירו בו, מה אתה רוצה? ירו בו, אז הרגו אותו. הוא לא השם, אבל עובדה, זה הרג אותו. כן. כן. ויטליות. אז נשאלת השאלה, אז למה הרמב״ם לא השתמש במילה הזאת? זאת אומרת, כי הוא לא הכיר את המילה הזאת. איך אתה יכול להגיד שהרמב״ם לא ידע את המילה הזאת? הרמב״ם ידע הכל. טוב. דלת. עד עכשיו זה בעצם ההלכה הזאת, היא לא הייתה הלכה. היא הייתה דברי מוסר, שמדגישים את החומרה של יצירה, של לשון הרע, כן.
בנקודה של המקבל.
כן.
המקבל שקיבל את לשון הרע,
כן.
מה, איך הוא נפגע מתוך
הרע? למה האדם המקבל לשון הרע נפגע מזה? כי הוא מפתח יחס שלילי אל אדם אחר. כן, אני הסכמתי, שמעתי אותך והסכמתי, האמנתי לך. כן, הרי יש איסור בתורה לשמוע לשון הרע. שנאמר לא תישא שמע שווא. האיסור להשמיע לשון הרע זה לא תלך רכיל בעמך. האיסור לקבל זה לא תישא שמע שווא.
זה לא
השמיעה זה הצד ההפוך של הדיבור. כדי לשמוע צריך שיהיה מי שידבר. מה אצל המקבל? שהמקבל מפתח עין רעה על המציאות, על אנשים. הרי יש במשנה במסכת אבות, כל מי שיש בו עין טובה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה? מי שמדברים עליו לשון הרע. אתה רוצה להגיד שהוא אשם. לפעמים לא, מה אתה רוצה? זה לא אשמתו. אז מה? זה סיבה לדבר עליו לשון הרע? לפעמים לשון הרע הוא שקרי גם. יש לשון הרע ויש מוציא שם רע. מי שמוציא עליו שם רע, אז זה סימן שהוא... לא, כי הוא אמר לפני כן שבתוך לשון הרע יש שלוש מדרגות. רכיל, לשון הרע, בעלי לשון הרע, נכון? או מוציא שם רע. טוב. ד' ויש דברים שהם אבק לשון הרע. אבק לשון הרע זה איסור דרבנן, אבל לפעמים הוא יכול להיות לא פחות חמור בתוצאות שלו מאשר לשון הרע ממש. כיצד? מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה? כן? כלומר, זאת אומרת, אפשר להגיד, הדיבור שאני משתמש בו כלפי חברי, אפשר להבין אותו לטובה, אפשר להבין אותו לגנאי. אז זה אבק לשון הרע. כאילו אמרתי במפורש משהו רע, ואולי אני אפילו אמרתי בלשון שבח, אבל כוונתי בעצם לגנות אותו. למשל, אני יכול להגיד על פלוני, פלוני הוא מומחה להבטחות. מה פירוש הדבר? שהוא לא מקיים, כן? הוא מומחה להבטחות, הוא יודע להבטיח. אמרתי דבר של שבח, לא? הוא מבטיח. אבל בעצם התכוונתי לגנות אותו. וכל, או שיאמר, שיתקו מפלוני, אני רוצה להודיע מה הערה ומה היה. לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר, מבינים שיש לך מה לדבר. וכיוצא בדברים האלו. עכשיו, יש יותר גרוע, כלומר, יותר חמור, וכל המספר בטובת חברו בפני שונאיו. אני יודע, אני אגיד עליו משהו טוב, זה יגרום לשומע לספר עליו לשון הרע. כן, כי אני מכיר את מערכת היחסים ביניהם. וזה יגרום לשון הרע. הרי זה אבק לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו. ועל עניין זה אמר שלמה. מה? כן, אני מכשיל. מכשיל באופן עקיף. אתה יכול לשאול על כל איסורי חכמים. איסורי חכמים, למה התורה לא אסרה? אם באמת הדבר הזה הוא מגונה ורע, אז למה שהתורה לא תאסור? אתה שואל ספציפית, אני מרחיב את השאלה שלך. כן? מה? נגיד ככה, אם אני אמרתי לפני שתי דקות שזה דרבנן, למה שתוך שתי דקות אני אחליף דעה?
לא, לא שמעתי.
אז זה לא יכול להיות, כי אתה מעיד על עצמך שלא הקשבת, זה לא יכול להיות. לא מאמין לך. טוב. ידוע שזה דרבנן. דבר נוסף, הרמב״ם לא היה אומר את זה. כן? ויש דברים. כן? כלומר, הוא בהתחלה הביא לך בשתי ההלכות הראשונות את הפסוקים. אחר כך הוא מספר לך על חומרת לשון הרע, ורק אז מביא לך אבק לשון הרע. אם זה היה חלק מן הדין, הדאורייתא, הוא כותב את זה לפני. עכשיו נשאלת השאלה, אם כן, למה התורה לא אסרה במפורש? כי קודם כל לגבי לשון הרע עצמו, הרב קוק מסביר באורות הקודש, שכל הציוויים המוסריים, אם הם יהיו מפורשים בתורה, אז הם יאבדו משהו מן הספונטניות המוסרית שלהם. ולכן התורה דיברה על הגרעין הבסיסי, והשאירה בידי האדם את ההתפתחות המוסרית. זאת אומרת שאני צריך גם להזדהות עם זה. אם זה יהיה דין מפורש, אני אעשה את זה בשביל זה הדין, לא מתוך הזדהות. לכן התורה אמרה, בוא נגיד לך את השורש, שפחות ממנו אתה לא יכול לצאת מזה, ואני סומכת עליך, אומרת התורה, שאתה תדע עד איפה זה מתרחב. לכן עיקר העניין של החיובים המוסריים, זה בידי האדם ולא בידי החוק. זה אחד הדברים הראשונים. דבר נוסף לגבי בכלל מצוות דרבנן, זה משום שהתורה, נגיד, נותנת את מבנה היסוד. משל למה הדבר דומה? אם אתה בונה בית, אתה אדריכל, ואתה באמצע הסלון, אתה עושה כיפה, ויש חוט חשמל שיוצא, חיבור לחשמל. זו, לא אמרת מה עושים עם זה. כל אחד מבין שזה המקום שבו צריך לתלות איזה גוף תאורה. נכון? אם אתה שם חלון, ואתה משאיר מקום קצת מרווח, ברור ששם יתלו וילון. כלומר, אבל זה יהיה לפי הטעם שלך. איזה גוף תאורה, איזה וילון לשים. ויש התאמה של דיני התורה לפי מבנה הנפש של האדם. ולכן, התורה השאירה בידי החכמים את השלמת יסודותיה. הוא, תהייתי. אתה חוזר להסבר הראשון, לא להסבר השני. אני דיברתי איתך בהסבר השני על בכלל למה יש דאורייתא ודרבנן. בסדר. אתה חוזר לראשון. קשה לך להבין מה ההבדל בין לשון הרע המפורש ללשון הרע המשתמע?
להבין את הדבר הגדול הזה שהרב אומר כאילו לרדת לפרטים כאילו בין לשון הרע שצריך את היסוד
היסודי
לבין האבק.
כן, כי על האבק אפשר גם להתגבר יותר בקלות. כלומר, אני אמרתי דבר המשתמע לשני פנים. אז אולי באמת השומע הבין רק את הטוב שבזה, למשל. כן? או איני רוצה לדבר. אפשר להגיד, טוב, אתה לא רוצה לדבר, כי בעצם אותו אדם ראוי יותר לשבח מאשר לגנאי. גם זה יכול להיות. כלומר, דברים האלה הם לא לגמרי ברורים. או אתה מספר בשבחו בפני שונאיו, אולי זה יגרום לשונאיו, להסתכל אחרת עליו. כלומר, גם זה יכול להיות. כלומר, זה לא דבר שאתה יכול להצביע עליו באופן מפורש שפה היה רע. כן? אז התורה לא תדבר על זה. כן. כן. אתה רוצה לעזור, כן, אתה רוצה שהשונאיו פתאום יסתכלו על זה אחרת, אז זה משהו אחר. כן, כן, ברור. כן. דמות ציבורית. מה יש לדמות ציבורית? כן, מה השאלה? מה זה? לשון הרע של פוליטיקה, לא הבנתי.
לשון הרע
אני רוצה פשוט שתיתן לי משפט שלם שיסביר לי על מה אתה מדבר. כן. זאת אומרת, האם מותר לדבר לשון הרע על פוליטיקאים? הרי יש בזה תועלת, ככה אתה אומר, נכון? האמת היא שאני חושב שיש בזה חילוק בין משטר דמוקרטי למשטר לא דמוקרטי. כי במשטר דמוקרטי האדם מעמיד את עצמו לביקורת הציבור. הוא נבחר. מה אתה אומר?
ביקורת זה בהכרח
לשון הרע? השאלה איזה סוג ביקורת. אם אני אומר, פלוני גנב.
אבל אתה לא יודע אם הוא גנב.
לא, לא. אני יודע שהוא גנב. הוא באמת גנב. אבל פרסמתי את זה. פרסמתי את זה בעיתון. אני עכשיו עיתונאי, ואני מגלה לציבור בעיתון, או בתוכנית רדיו, או לא משנה מה, אני מגלה פלוני גנב. האם אני...
זה לא נחשב לשון הרע.
למה זה לא לשון הרע?
אם זה לצורך תיקון, אז...
זו, אז השאלה היא, כן, ברור. אז זה בדיוק השאלה שהוא שואל.
זה אמת, אז זה לא לשון הרע?
לא, אם זה אמת, זה גם לשון הרע. לשון הרע זה לומר אמת.
אני אומר, גם אמת, וגם...
אמת זה לא מוריד מהחומרה.
לא, אני אומר, אם זה שקר, זה בוודאי לא...
כן, אבל גם אם זה אמת.
כן.
אסור להגיד דבר אמת מגונה על אדם.
אני אומר, להגיד דבר שהוא דבר אמת, ומטרתו לתיקון.
אז אתה אומר, אם זה לשם תיקון. אז זה בכלל השאלה שלו. האם אנחנו נכליל... זאת השאלה שהוא שואל. הוא שואל האם. מותר לו לשאול שאלות, נכון? אתה לא מרשה לו לשאול את השאלה. הוא שואל האם כאשר, נגיד במסגרת של משטר דמוקרטי שבו אנשי ציבור עומדים לביקורת הציבור, האם זה יהיה איסור לשון הרע לפרסם עליהם דברים רעים או לא? זאת השאלה. הדבר הזה צריך שיקול דעת, זה לא תמיד פשוט. אני יודע גם מעיתונאים שרגילים לפרסם דברים רעים על אנשים, שמתייסרים בדבר הזה. כי לפעמים, למרות שאתה יודע על פלוני דבר רע, השאלה האם זה יקדם משהו בציבור או לא, ואז באמת נזהרים בדבר. כלומר, צריך גם בזה שיקול דעת, האם אתה בזה הייתה תועלת, או סתם שחררת אנרגיות שליליות. זה גם זה צריך לשקול.
אז אפשר להגיד שאסור להגיד לשון הרע, אף אחד.
לא, לא אמרתי את זה. יש לשון הרע לתועלת. השאלה, מה נקרא תועלת? לא, יש לשון הרע לתועלת שהוא מותר. לשון הרע לתועלת הוא מותר. למשל, אתה שואל אותי, באיזה חנות לקנות נעליים? אז אני אגיד לך, אז מותר לי להגיד לך, אל תקנה שמה, כי הנעליים שלו נקראות אחרי שבוע. אתה יכול להגיד את זה. למה זה יכול, זה לשון הרע? כן, אבל זה לתועלת, הקונה, כדי שלא יקנה.
חשבתי שזה לא לשון הרע.
לא, זה נקרא לשון הרע לתועלת. כלומר, יש לשון הרע המותר, יש לשון הרע האסור. זהו, זה השאלה. טוב. אז צריך שיקול דעת בדברים האלה. טוב, מה אתה אומר? כן. על טהרת ההלכות, ודאי, ודאי. הלכות מחייבות כל אדם. בין עיתונאי, בין פוליטיקאי, לא משנה, יש הלכות. אני חושב ש... גם זה שאלה. כן, כלומר, אי אפשר למשטר דמוקרטי להתקיים בלי שיהיו עיתונאים שעורבים לפוליטיקאים. אם לא, זה לא תהיה דמוקרטיה. לא, זה כבר, זה כבר מה שנקרא, כמו שמחנך בכיתה, צריך לדעת קצת לשון הרע על כל אחד מהתלמידים, כי אם הוא לא ידע, אז הוא לא יוכל לטפל בבעיות שיש. כן?
מבקר המדינה.
מבקר המדינה, למשל, כן, מה אתה אומר?
אפשר להוסיף על השאלה שלו, אתה חושב שנגיד מקור ראשון, או שבע, או עיתונים דתיים כאלה, הם הולכים על פי
ההלכה באמת? אני מקווה. יכול להיות שגם יהיה עיתונים אחרים, אני לא יודע, לא... בזמנו, הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר, בעיתון הצופה, עליו השלום, שבעיתון הצופה אין לשון הרע. פעם היה עיתון כזה, כן? אז מישהו אמר שזה לא לגמרי נכון, כי מפרסמים שמות של חשודים. אז צריך לברר. טוב. הרב צבי יהודה קוק היה קורא את עיתון הצופה לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. כן. אז שאומרים שבגלל זה, זה לא הצליח התפילות שלו, כי זה היה בערך כלל באיחור. כן. מה?
הוא שואל אותי שאלה שדווקא גם רלוונטית, אבל זה נושא מאוד רגיש, אני חושב שלא קשור לנושא. לשון הרע זה כאילו על אנשים שהם אנשי תורה.
רבנים שסרחו, לא יודעת.
רבנים שסרחו. גם זה, לפעמים צריך להזהיר את הציבור. זה יהיה, ודאי שיש צד כזה. אגב, אני יודע שכשקרו מקרים כאלה, אז השתדלו המפרסמים לעשות את זה באופן שזה יגרום כמה שפחות נזק. כי יש הכרח לפרסם, יש גם הלכה. בתוספת המובה, מפרסמים את החנפים, כתוב. מפרסמים. אלא מה? שצריך להיזהר באופן שבו עושים את זה. יש גם הלכות בשולחן ערוך. תלמיד חכם ששרח, מה עושים איתו? כן, שקודם כל אומרים לו יכבד בשב בביתך וכו'. כן.
כל חוק יצא, יש שיתן לפרסם?
לא.
מבינה,
הבנה,
זה
אסור
לפרסם.
שאלת אותי אם צריך תמיד לפרסם, התשובה היא, לא תמיד. הלאה. ועל זה העניין... אם אתה יודע, מישהו הולך למשטרה, מה? זה מה שנקרא היתר של הפטלטה. כלומר, אם דבר כבר התפרסם, אז מותר לך. כן. ההלכה מפורסמת. מה? איך אתה יודע שזו השאלה האחרונה? כן. בדרך כלל כשמישהו אומר שאלה אחרונה, אני יודע שבדרך כלל יש עוד שתי שאלות אחרי זה. כן.
זה שמקבל את הדברים, זה רק במידה כמו
מה זה מכיר? אתה יכול להגיד, אני מכיר מישהו ש... אז אתה לא יודע על מי מדובר, זה בסדר.
אם אני קורא את מה שאני קורא בעיתון דברים שהם מלשון הרע...
אבל אתה יודע את השם, זה קורא לשון הרע. אם אתה אומר, מישהו עשה כך וכך, איש ציבור, זה משהו אחר. ועל זה העניין אמר שלמה, מברך ראהו, אנחנו חוזרים לנושא של אבק לשון הרע, מברך ראהו בקול גדול בבוקר, הבוקר השכם, כללה תחשב לו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. וכן, המספר בלשון הרע בדרך שחוק ודרך קלות ראש, כלומר, שאינו מדבר בשנאה. הוא ששלמה אמר חוכמתו, כי מתלעליה יורה זיקים, חיצים ומוות, ואמר, הלא משחק אני. וכן, המספר לשון הרע דרך רמאות. והוא שיספר לתומו, כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא. אלא כשממחים בו אומרים, איני יודע שדבר זה לשון הרע. או שאלו מעשיו של פלוני, לא ידעתי. כן. אחד המספר על החחת, אחד המספר בלשון הרע בפני חברו, או שלא בפניו. כלומר, תגיד, סיפרתי את זה בפניו, אז מה אם סיפרת בפניו? והמספר דברים שגורמים, אם נשמעו איש מפי איש, להזיק לחברו בגופו וממונו, ואפילו לעצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. כלומר, מה זה אומר? אתה מדבר, אני יודע, אתה רוצה סלט מלפפונים. ואתה מדבר על זה שאתה רוצה סלט מלפפונים. זה לשון הרע? לא. אבל אתה יודע שכשאתה תאמר את זה, זה יזכיר לאנשים מסוימים אדם ששמו מלפפוס, ושבדיוק אז ישימו לב למשהו לא בסדר אצלו. כן, אני דיברתי רק על מלפפון, לא דיברתי על מלפפוס. כן, אבל כל אחד מבין. כן, זה הכוונה. כן. ואם נאמרו דברים אלו, זו הייתה השאלה שלך לעיתון, בפני שלושה כבר נשמע הדבר ונודע. אז זה כבר לא לשון הרע, כי כולם יודעים. אבל בתנאי שאתה לא גורם על ידי שאתה מפרסם להגזמת הדבר, להגדלת הדבר, או שאנשים שלא ידעו, ידעו עכשיו וכו'. זה כבר הופץ. אמרו את זה ברדיו. אמרו את זה ברדיו. כולם יודעים. אבל הם ישמעו גם אם אתה לא תפרסם. כי מישהו אחר יספר. זה, 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 שלושה אנשים, זה כבר כאילו נאמרו בפני כולם. אז זה תלוי. ברור. אם ברור לך שאם לא תדבר, הדבר הזה ישקע, אז באמת לא לדבר. ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום לשון הרע, והוא שלא יתכוון, זה מה שאנחנו דיברנו, שלא יתכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. על החבב. לא, הוא מספר. סתם מספר, מספר, כן. לא, לא בשביל זה, כן. אבל הוא לא, בא, הוא לא מספר לשון הרע, כן? הוא כבר לא באיסור של לשון הרע. כי לשון הרע זה לגלות משהו שבלי זה לא היו יודעים. אבל בפני שלושה, אז כולם יודעים. נכון, נכון. כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם. וכל שכן, לשב עמהם ולשמוע דבריהם. כלומר, זה דבר קצת קשה. כלומר, אתה צריך לגור במקום שבו אנשים לא מדברים לשון הרע. זה כבר לשון הרע. מי אמר אין דבר כזה? מה פתאום? הרי הרמב״ם שאסור לדור בשכונתו. הרמב״ם היה גר באיזשהו מקום, לא? אז כנראה שהוא קיים את ההלכה הזאת. מה? לא, הוא גר בקהיר. הוא היה בקהיר שבמצרים, עיר גדולה. אז כנראה שהם לא דיברו לשון הרע, כן? והיו לו את אין לשון הרע, זה אין לשון הרע, כן, כנראה. כן, האמת היא שאם היו מקפידים על הלכות לשון הרע, החברה הייתה יותר טובה. כן? כלומר, הרב צבי יהודה קוק, היה רק ספר אחד שהוא חייב ללמוד בישיבה. חפץ חיים. חפץ חיים הלכות לשון הרע, רבע שעה לפני תפילת מנחה, זה היה החובה. כן? כל השאר תלמד איך שאתה רוצה, איזשהו סדר לימוד שאתה רוצה, אבל זה אתה חייב. והאמת היא שבכל מקום שבו יש חברה מגובשת, ישיבה או יישוב, או אני יודע, כיתה, או פלוגה בצבא. הדברים האלה, הם יכולים, אם לא מקפידים עליהם, הם הרסניים, הם הורסים את כל המרקם החברתי. לכן כדאי היה אולי שתהיה פקודה, פקודת מטכ"ל, שילמדו הלכות לשון הרע, שתי דקות כל יום המפקד, בשלשות, סעיף כף ג' וזה. מה? כן, נתחיל עם בצבא, בסדר? בסדר. ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע בלבד. עכשיו נשאלת השאלה, איזה לשון הרע אבותינו אמרו? על הארץ. איפה יש איסור להגיד לשון הרע על הארץ? עצים ואבנים. אסור להגיד לשון הרע על עצים? כן, אז כנראה, מה? זה לשון הרע לקדוש ברוך הוא. איפה כתוב שאסור להגיד לשון הרע לקדוש ברוך הוא? על ריחה כתוב, נכון? לא תלך רכיל בעמך וכו'. אז כנראה שיש גם לשון הרע במובן יותר רחב מהאיסור ההלכתי הפורמלי. כלומר, קלקול בנפש שזה מייצג, הוא תמיד נכון, גם אם זה היה על עצים ועל אבנים. כן? כלומר, נגיד שיש סיטואציה שמותר לי לדבר לשון הרע. אין איסור. מה שאני אתן לכם דוגמה פשוטה, אין איסור לדבר לשון הרע על גוי. איסור לשון הרע זה על יהודי. אין איסור לדבר לשון הרע על גוי. וואי, איזה יופי, אני שכל כך אוהב לדבר לשון הרע, אני עכשיו, יש לי 7 מיליארד בני אדם, שאני יכול לדבר עליהם לשון הרע, ולא לעבור על הלכה אחת. אני הולך עכשיו לפתוח עיתון של רכילויות, בעיירה קטנה בסין, רק 20 מיליון תושבים. עכשיו, אני יכול כל ימיי עכשיו לבלות את ימיי בלשון הרע, מותר ועוד להרוויח על זה כסף, ולא לעבור על ההלכה. נכון. אבל מה עם הנפש? הנפש מקולקלת. וזה בדיוק מה ש... מה? למה זה מותר? דיברנו על זה כשלמדנו את ההלכות האלה, בהתחלה. למה באמת מותר לדבר לשון הרע על גוי? כדי להגן עליך. כלומר, אם יהיה אסור לדבר לשון הרע על גוי, בדיוק כמו שאסור לדבר על יהודי, אז האומה תיכנס לסכנה. בגלל שהרבה פעמים הגויים הם אויבים שלנו. אם אתה לא יכול לדבר לשון הרע על אויב, לך תדע מה יהיה. כלומר, זה לא תמיד, אבל זה מצוי שהגוי הוא אויב. לכן התורה לא אמרה איסור מפורש לדבר לשון הרע על גוי, אבל היא לא אמרה שזה טוב. בסדר? לעומת זה יהודי, גם אם היהודי הוא עשוי להיות האויב שלך, שווה לשאת את הנזק הזה, כדי לא לקלקל את האחווה שלך עם, עם בני עמך. בסדר? אז זאת אומרת שגם הלשון הרע על ארץ ישראל, למרות שהוא פורמלית לא כתוב בשום מקום, לא כתוב לא תדבר לשון הרע על ארץ ישראל, אבל זה, השחתה בנפש שזה גרם לדור המדבר היא כזאת, שבגלל זה לא נכנסו לארץ. רמב״ם, בפירוש המשנה, מסכת כלים, פרק י"ב, משנה ז'. אז כבר קראתי את זה בשיעור קודם, ולכן אני לא אחזור על זה. אבל הוא כותב את זה, בסדר? והוא מביא שם פסוק מעניין, כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. מה הפירוש הכל הזה? גם מה שלא כלול. גם מה שלא כלול בהלכה, הקדוש ברוך הוא מתעב את זה. אז תועבת השם זה בכל זאת חכם, חמור, לא? בסדר. אז גם פה דיברו לשון הרע על עצים ואבנים, והדור של המדבר נפסל בגלל זה. כן. אם מותר, אם עושים מזה כסף, או יותר גרוע, אתה עושה כסף מתועבה? מה? נו, אז מה? זה ודאי שזה השחתה. כי הרי זה בדיוק העניין, שאתה משתמש בדבר שהוא מתועב במהותו, בשביל לעשות כסף, עוד יותר גרוע. כן? טוב. אלא מה? תגיד, הלכתית, יצאת בסדר, אבל העולם הוא לא בנוי מההלכות. ההלכות בנויות על גבי ההכרה המוסרית. ועל גבי זה יש הלכות. בסדר? אגב, בעניין מאוד, כשבפרשת שלח, מגיעים לפרשת שלח, בבתי כנסת. עכשיו, על מה מדברת פרשת שלח? על מאיסת ארץ ישראל. נכון? כלומר, זה פרשת ציונית מובהקת. מה נעשה אם אני רב, לא ציוני, בקהילה לא ציונית? מגיע פרשת שלח, על מה אני אדבר? על איסור לשון הרע. דרשות נלהבות נגד איסור לשון הרע. זה גם עוזר. כן? אפשר לצאת מזה בקלות, בלי לדבר על ארץ ישראל. בסדר. טוב. טוב, אנחנו נעצור כאן, זהו. שלום.